Je voudrais vous demander quelque chose. À chaque fois, Chabar, il m'a dit comme ça que donc les musulmans, c'est la Koura, les chrétiens, c'est la Recette. Zélo, mine, avoda zara, c'est inutile, que je vois tout. C'est mouru des tâches, les mouches, c'est l'eau. L'eau d'Adali, c'est.
Oui.
Qu'est-ce que mine, avoda zara?
Oui. Il y a quelque chose là-dedans.
Quelque chose là-dedans.
איפה אנחנו?
218.
כן, איפה ב... למה? התחלנו? בכלל מהם אתם התחלנו? התחלנו? עד איפה? לא, למעלה אני חושב, לא?
למעלה,
ממש למעלה. כן, למעלה?
כן. טוב. התרבות המערבית.
כן. טוב. שיהיו בשורות טובות קודם כל. כן, אז 218. התרבות המערבית המודרנית מנסה ללא הצלחה להחזיק... כן, עצרנו שם, כן. להחזיק את המקל בשני צדדיו, להאמין במה שמאמין העברי. האדם הוא בן חורין, ולחשוב כפי שחושב היווני. אין זה אפשרי, קודם כל צריך לחשוב כפי שחושב העברי. עמדתו של הרמב״ם, היא שהאדם הוא בן חורין ואין שום גזרה קדומה המכוונת את מעשיו. אין שום פתום. אולם יש נתוני פתיחה ויש נתונים סביבתיים שצריכים להילקח בחשבון בבואנו לדון לא בעיקרון חופש האדם עצמו, אלא ביכולתו של האדם לפעול במצב נתון.
מה זאת אומרת, שחיים, שהבחירה היא בעצם גם יחסית, אבל הממצא של בן
אדם... לא, זה לא עניין שהבחירה היא יחסית. היכולת לממש בפועל, כי מה לעשות, יש נסיבות. וגם כל אחד בא אחרי היסטוריה מאוד ארוכה.
אז חופש הבחירה כן מסתמצם.
לא, היכולת לממש, זה לא אותו דבר. היכולת לממש. אני לא האדם הראשון.
אני
אקח
את זה משהו, ילדה שעברה אונס חס ושלום.
שמה?
עברה אונס מגיל קטן, לדוגמה.
כן.
זה משהו שגדלה איתו ופוגע בחופש הבחירה שלה, כן הוא מסתמצם, כי הדבר הזה משפיע על החיים בעצם.
נכון מאוד. נכון. כל דבר משפיע. מה שהיה לפני שנייה משפיע.
כמו הדוגמה שנתת, שאמרת שזה כמו שנוסעים בכביש מהיר, הדרך בהתחלה היא ישרה, אחרי זה היא מתחילה להתפתל, בסוף יש ירידה. אז החופש הבחירה אומנם הוא קיים, אבל באמת הדרך בסוף להגיע אליו או ליישם אותו, היא הופכת להיות כמעט...
זה מה שאמרתי, יכולת המימוש. יכולת המימוש, כן. כי אף אחד הוא לא דף חלק, כתבו משהו בצד השני. והכתוב הזה משפיע, כי... המקום בו אתה נמצא כרגע הוא התוצאה הישירה של כל מה שקדם. תראה.
הכל תלוי בהתנהגות של האדם.
לפי הרמב״ם כן. לפי הרמב״ם כן.
אין משהו לפני.
לפני מה?
אין גזרה.
זה מה שהוא אמר, אין גזרה גדולה. כן. אבל יש נתונים. זה מה שרש"י מדגיש בגמרא שם. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה שיש לך נתונים, יש לך נתונים. טוב, אפשר לשאול שאלה אחרת. האם הסכמת לחיות במסגרת של הנתונים האלה? גם זה התשובה היא כן לפי הגמרא. כל מעשה בראשית לציוונם נבראו, לדתם נבראו וזה, ורש"י שמה אומר, נשאלו ואמרו, הן. זה.
אם קורה משהו לאדם, צריך לפשפש, מה הוא עשה?
בדיעבד כן, בוודאי. גמרא מפורשת שוב.
זה לא
אבל זה... אם קורה משהו, זה תוצאה של...
קורה משהו, זה תמיד תוצאה של.
של. של מה
שעשית. של הבחירה שלך. לא יודע. איך זה יכול לבוא, איך זה יכול לקרות אם זה לא תוצאה של משהו, כן? אולי יש מציאות כזאת, אבל אני לא מכיר אותה, אז אני לא יודע. אבל כן, בוודאי, בדיעבד צריך להפיק את הלקחים.
אם אני אוכל משהו לא טוב, יש לי
קיקוי קיבה. טוב, זה מה לעשות, לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי בטיב הקיבה ועוד זה.
אבל אם מכונית פוגעת בי, אם מכונית פוגעת בי, אז שאלה אני לא
ש... אם הסתכלת
על כל תוצאה של דברים,
לא נזהרתי
מספיק,
ודאי
תוצאה של דברים שגם הוא עשה.
בוודאי.
זה לא רק תמיד באדם.
האדם הוא חיה חברתית, לא?
הוא חי בסביבה.
כן, כן. בסדר, לא מונע ממנו בדיעבד לבוא ולהגיד למה זה קרה.
זה רק למבוגרים.
מה?
רק לבוגרים. משהו שקורה לילד.
משהו אומר. טוב, בסדר.
זה לא מדויק. למה זה קרה? מכונית פגעה בי, יש לזה סיבה ומסורה. ברור, הוא לא נגזר, אני הייתי בסדר, עברתי מהדבר חצה, היה הכל טוב.
קודם כל אני תמיד בסדר, זה תמיד השני השם. כן, נו, זה...
הוא פגע בי,
אז
בעולם ברובד המאוד פשוט, אז הסיבה והמסורה הוא ברור.
כן.
למה זה קרה לי, זה כאילו לערב רובד אחר של סיבה ומסורה, שהוא ממש לא ברור ולא מסתדר עם מה
שמניתו
אומר פה.
הוא מסביר את הרמב״ם פה.
מה שהרמב״ם
אומר. מה שהרמב״ם אומר, אני בסדר, כן. כן, אבל...
זה לא קרה לך, זה קרה לו.
נכון, נכון, נכון. טוב, אבל יש לנו כבר פסוקים מפורשים, כל המקרים של הרי מקלט. הנה דוגמה, זה כמו המכונית שפגע, כן. הוא היה עסוק במלאכה מסוימת, וכתוצאה מהעשייה שלו נגרם נזק כזה או אחר. זה בבא קמא מהתחלה עד הסוף, לא? הוא הדליק את האש בשדה שלו כדי לשרוף את הקוצים, הגיעה רוח לא מצויה, האש התפשטה ושרפה את כל היבול שלי.
לכן אתה...
כן, אבל הגמרא שם לא שואלת למה זה קרה לבעל השדה שזה נשרף לו.
נכון.
למה זה קרה שההוא הדליק.
לא, מה האחריות? מה גבול האחריות? כן, נכון, נכון.
שהוא צריך להרהר במעשיו כי השני נשרף לו את השדה. זה לא מה שכתוב בגמרא
ובעל השדה. לא, זה לא מה שכתוב בגמרא שם, אבל כל דבר... שקורה, יש הנחיה כללית של חז"ל לשאול מדוע. לא כדי להגיד אני אשם במשהו, כן? כשהגמרא אומרת לפשפש, כן? זה לא כדי לבוא להגיד אני אשם.
לבדוק מידת
האחריות
שלך.
לבדוק את הסיטואציה.
אולי לא מדוע, אלא למה.
כן.
מה אני צריך עכשיו?
נכון, בוודאי, כי מה...
להבא.
מה שהיה היה, לא, מה אני אעשה? אם הקד שבור, הוא שבור. אפילו אם אני אדביק, תמיד יגידו, זה הקד השבור. כן? בסדר. אני חושב שהבעיה, העוקץ בסיפור הזה, זה תמיד שאנחנו אומרים שצריך לבדוק, וזה תמיד חושבים על אשמה. זה לא... זה לא עניין של אשמה.
הגמרא משתמשת גם במושג מזל שלך.
לא, אין מזל לישראל,
שעושים רצונו.
כשיש
אירוע בין שני גורמים, אומר מזלך, יש...
מזלך גרם.
כן,
אבל זה... אבל זה לא במשמעות של איזו אקראיות.
מזל טוב.
כן, לא, זאת אומרת, צריך להיזהר בדיוק, כי מזל זה לא מילה נרדפת לאקראיות. בסדר? אז זה נכון שיש סיבה, ולפעמים מהלכים שלמים מתבצעים בעזרת רצף של כל מיני דברים שנראים לא קשורים, ובכל זאת יש משמעות לדבר הזה.
אבל השאלה במקרה הזה של סיבה מסובב, זה למה זה קרה לך ולא לי?
כן, זה מה ששאלה.
לא יודעת.
כן, זה מה ששאלה, אבל אני אומר, זה לא צריך להביא אותנו למסקנה שיש אשמה כאן. אלא?
זה לימוד לקח?
להפיק לקחים, כן? כי יכול להיות שאני 100% בסדר, כן? ובכל זאת.
יש מילים,
בדיוק.
להיזהר יותר.
למשל.
למשל.
להפיק לקחים מהדבר. לא, לא... הקושי יקרי היום שכל, בכל הנושאים האלה, תמיד מגיעים לסעיף האשמה. וזה אסון. זה אסון. דווקא דיברתי על זה עם מישהו אתמול. והזכרתי לו מה שמעית הוא היה אומר. המילה חיים מתחילה עם האות
ח'.
טוב, קודם כל זה נכון. ב' זה מדויק. לא, זה מה שרבי נחמן אומר במעשיות, בסיפור המעשיות. כן? זאת אומרת, עצם החיים, לא צריך להסתכל על זה בדיוק, עכשיו, אפשר לפרש את זה ככה, עבוד לך. צריך להבין את זה בדיוק הפוך. תדע לך שגם ריבונו של עולם יודע שהחיים מתחילים עם המילה, עם האות ח'. זה כבר נלקח בחשבון. איך? זה נקרא תשובה. זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה כאן. אני פועל, אני חי בעולם הזה, יש סיכון. אבל הסיכון הזה כבר נלקח בחשבון. ומניתו היה נותן את המשל של האבא עם הילד, כאשר בגיל שנה ופלוס מינוס, הילד מתחיל ללכת. איך מלמדים אותו? יש אפשרות אחת לתפוס לו את היד וזה, האם הוא ילמד? לא. אז שמים אותו שמה, ואומרים לו, נו, בוא, 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 בוא. אז עכשיו מניתו שואל, ומה התגובה של שני הצדדים? מה התחושה? הילד אומר, למה הוא עזב אותי? הוא יודע שאני הולך ליפול. אבל מה אומר האבא? זה בדיוק. ואני יודע שהוא הולך ליפול. זה ריבונו של עולם וזה אנחנו. רק יש ברוך הוא, זה לא איזשהו אל אכזר כזה, שמנהל איזשהו פנקס עם טור חובות, זכויות. לא, לא, את זה אנחנו יודעים, כתוב ברמק בתומר דבורה בפרק א'. אז אם כתוב ברמק, יודעים. שככה הוא אומר, וזה דבר מאוד מאוד מהותי, כן? שאל תחשוב ש... איך הוא אומר שמה? שאם עשית 40 זה 40 עבירות ו-10 זכויות או להפך, כן? שזה מתכזז 10 מול 10, אלא יש חשבון נפרד לכל דבר. יש חשבון נפרד לכל דבר. כי לכל דבר יש השלכות. יש השלכות.
גם מצווה וגם עבירה.
כן, כן. לזה יש השפעה. לזה יש השפעה. זה לטוב וזה לפחות טוב. מי שפיתח אחריו מאוד את הרעיון הזה, זה רבי חיים בנפש החיים. שלכל פעולה, אפילו הקטנה ביותר, יש השלכות בכל העולמות. בסדר? זה בדיוק זה, לכן אמר, זה נלקח בחשבון.
בעל שם טוב, אמר את זה לפני...
לפני מה?
רבי חיים
ולוז'ין. בעל שם טוב אומר לפני, מה הוא אומר?
יש לו משנה
בעבוד,
דע, מה למעלה, ממך.
כן, אבל זה לא הוא שהמציא את האמירה הזאת.
לא
הוא? לא, 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 לא. בסדר? כן. מה?
זה בנפש החיים.
כן, כן, זה בנפש החיים, בוודאי. הוא הראשון. מה שנאמר בשם בעל שם טוב זה לא בדיוק ככה. ויש הרבה דברים שנאמרו בשם הבעל שם טוב. אבל זאת נקודה מאוד חשובה. עצם החיים עלולים, עלול להביא לחטא. האפשרות הזאת היא קיימת. זה חלק מהבחירה החופשית של האדם. אני חושב שזה הרבה יותר חיובי מאשר האמירות ש... טוב, עשית כך וכך, סעיף א', אתה אשם, ב', אשם, ג', אתה כבר יודע שאתה אשם, ד', האם אתה באמת יודע שאתה אשם. שזה פחות, פחות או יותר כל ספרי המוסר שמסתובבים בשוק. זאת אומרת, זה מטריל תמיד מנקודת האשמה. אז הדיון הוא רק על מה קורה בדיוק בגיהינם. גישה קצת מוזרה, אבל...
יש אנשים שזה עובד עליהם.
יכול להיות, עובד בתרתי משמע, כן? לא יודע. בעיניי זה, זה מאוד קרוב למה שהנוצרים אומרים. אתה נפול. אתה נפול. לא יעזור שום דבר. ההשלכה החמורה ביותר של האמירה הזאת היא זה מה שקורה אצל הנוער היום. וכאן באה באמת לידי ביטוי בדיוק העמדה הנוצרית. מי גרם או מה גרם למצבי האומלל הזה, המצוות? מה מחייב אותי? למה אתה אומר אני אשם? כי יש חוק, החוק זה המצוות, אז אני בועט. אני לא רוצה את המצוות האלה, אני לא מלאך, אני יודע שאני הולך ליפול. אז במקום להגיד לו, גם התורה יודעת את זה וגם הקדוש ברוך הוא יודע את זה, ואתה תיפול שבע פעמים ואתה תקום, אז אומרים להם, גוואלט. אז הוא אומר, אני לא רוצה. זה בדיוק מה היה העמדה של פאולוס, מייצד הנצחות. צריך לבטל את המצוות, כי האדם הוא באמת לא מלאך, ולכן אין שום אפשרות אמיתית לממש את הציוויים האלה. אז בוא נבטל. אם מבטלים את הסיבה, נבטל את רגשי האשמה. זה היום ונורא, מה שקורה. אבל זה בדיוק מה שהנוער בא בתגובה, וששואלים אותו, לא, למה? אבל שבע פעמים, אתה בפעם הראשונה, אומר, מזמן עברתי כבר הפעם השביעית. כי זה החיים. אם על כל דבר פותרים לי את הספר ואומרים השם, וכפי שמניתו היה אומר, ברגע שפותרים את השולחן ערוך, זה עבוד. זה עבוד, כי תמיד ימצאו הליבה איזשהו מפרש משהו לא בסדר.
זה תופעה של הדור הזה?
לא, זה כבר התחיל לפני כמה וכמה שנים, על זה מדבר גם הרב קוק, שמדבר על סירחון. אז הוא מדבר על זה כבר לפני 100 שנה, אבל זה הופך להיות יותר ויותר חריף. יותר ויותר חריף, וזה באמת, באמת, באמת מה שלמשל ראשי המכינות הקדם צבאיות שומעים כל הזמן. אנשים שלמדו 12 שנה בחינוך הממלכתי דתי, שיום אחד כשהם תופסים את הדבר הזה, בועטים בכל, ואומרים עכשיו מה אתם רוצים ממני. אתם גרמתם לי להיות, להרגיש אומלל.
זה לחרדים, אין את זה?
בוודאי שיש, אותו דבר, רק ש...
אותו דבר הכל. מחזיקים אותה
קצת.
כל הזמן נזרים וחמדים.
כן, נכון, נכון, לא, אבל יש גם כאלה שבאמת מרגישים את התחושה הזאת של ייאוש, אומלל וכל זה, אבל בגלל הלחץ החברתי לא מעיזים, אבל... מי שדיבר פעם עם בחור חרדי שחזר בשאלה כפי שאומרים, זה בדיוק מה שהוא מסביר. בלתי נסבל.
מה הם מרגישים? שהמצוות מגבילים אותם?
לא מגבילים, הם גורמים להם לכישלון.
כי ממילא כל מה שהם יעשו תמיד יהיה משהו.
זה אף פעם לא יהיה מושלם. זה אף פעם לא יהיה מושלם. מכאן באמת הסכנה של הלימוד של מסילת ישרים לפי מניטו. ברגע שאני שם את הרף כזה גבוה מלכתחילה, אז איך אני יכול לקפוץ מעל הרף הזה? אחד, אלוף העולם יעבור, וכל השאר, אבל הפירמידה זה בנויה כזאת, זה בסוף צריך להוציא אחד שהוא גדול הדור. מה עם כל השאר בדרך?
רף גבוה בשביל להגיע לאמצע.
מה זאת אומרת? אם זה הרף, זה הרף, הוא לא יכול להיות, אם אני מתחת לרף, אני מתחת.
זה כל החינוך,
כן,
אבל אתה מצטיינים וכל היתר שלו.
נכון, 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 גדול הדור. צריך להוציא את גדול הדור. אפילו פעם שמעתי אחד שאמר, איך אומר שלמה המלך בזה, אמנם הוא מדבר על אישה שמה, לא יודע איך הוא הגיע בכלל לקשור בין בזה, שמה איך הפסוק, אחת לא מצאתי מתוך אלף או משהו מסגנון הזה. הוא אמר, על זה בנוי החינוך שלנו. מתחיל עם אלף, צריך להוציא אחד. הגישה מעניינת, לא?
גם הגישה של מניטוי ככה, אם לא למדת פילוסופיה, קבלה, אז אתה לא יכול להבין מה הוא אומר, זה גם כן ליחידי סגולה.
לא, לא.
שיטת המוסר שמפחידה את האנשים בשוט וכו', כן, שתופסת כאש בשדה קוצים, יותר פשוט להבין את זה.
יותר פשוט להבין את זה, אבל יש מושג שנקרא יהודי בעל אמונה פשוטה. אף אחד לא אמר שיהודי חייב ללמוד גמרא. זה אופנה חדשה. מי שלמד גמרא עד לפני כמה עשרות שנים, זה היה הרבנים. קודם כל זה לא היה זמין. כן? אבל זה מקצוע בפני עצמו. קודם כל צריך לחזור לתוכנית של חז"ל, מקרא, משנה, מי היה מגיע בכלל ללימוד הגמרא? אז עכשיו יהפכו את הקערה. מתחילים עם הקצות, קצת נתיבות, תוספות אולי, עיקר תלמד שב שמטתה. זה פחות או יותר, לא? אפילו נשים. כן? ומה עם מקרא? מה זה? אז המצב. זה המצב. שוב, אחד שבא ואומר, המטרה זה להוציא את אותו אחד, הוא יכול להצדיק את כל הסיפור הזה, כן? בסדר. אבל כפי שמניתו היה מדגיש, התורה קודם כל היא מדברת לכלל ישראל, אז צריך להגיד לכלל ישראל מה שהכלל ישראל צריך לדעת. אחר כך יש עניין למומחיות כזו או אחרת, כן? מי שרוצה לעסוק בדיינות, אז בוודאי שהוא צריך ללמוד את אותן מסכתות וחלקים של השולחן ערוך הקשורים לדיינות, כן? אבל מדוע סתם יהודי לא יכול לזכות במהלך החיים שלו ללמוד למשל ברכות, שבת? זה לא נחשב. זה לא נחשב. אני מבזבז זמן באמת, כלל גדול, לא צריך. זה באמת עקום. כי לקחו את הדגם של הישיבה הליטאית מוולוז'ין בעיקר, ושכחו את כל מה שהיה מסביב. מי שהגיע לוולוז'ין זה היו כבר יחידי סגולה. הם הגיעו לשם מקסימום לשנה, שנה וחצי. לא לעשר שנים. הם הגיעו לשם אחרי שכבר למדו. אז ניתקו את כל הדברים מסביב, רק אמרו הנה. מה למדו באבולוג'ין? שבע מסכתות. כן, אחרי שאתה למדת את הכל כבר. האם מישהו שהגיע לוולוג'ין לא ידע תנ"ך? אחד שלא ידע תנ"ך לא היה מתקבל. לא ידע משנה? אותו דבר. אבל זה לא הנקודה העיקרית כאן. הנקודה העיקרית שמכניסים בראש של אותם צעירים תפיסה שהיא למעשה זרה לחלוטין לתורת ישראל. אז יכול להיות שזה עובד אצל חלק מהאנשים. כמה זמן זה עובד? כל החיים. כן? כל החיים אני חי בפחד כזה. למה? כי אני רוצה שכאשר יגידו את הספד עליי, יגידו, הוא לא נהנה כי הוא זה מהעולם הזה, בטוח, כי הוא פחד מכל דבר, אז הוא היה אומלל כל החיים שלו, כן? בסדר, אז הלחץ החברתי, נכון, נכון, נכון. כן, מישהו סיפר לי בשבת סיפור היום ונורא. איזושהי בחורה החליטה על דעת עצמה להתחתן עם בחור שיוצא אתיופיה. הוא תלמיד ישיבה, כן? מבריק, אבל הוא יוצא אתיופיה.
אבל הוא מה?
יוצא אתיופיה. כמעט ישבו עליה שבעה. היא קלקלה את השידוכים לכל האחים והאחיות. אלא מה?
אני יודעת, אולי זה כזה נגע גם כבר
בדתיים
הלאומיים גם, אני יודעת.
זה גם כן, יש גם שטויות כאלה לפעמים. בסדר, לא משנה.
אני לא בטוחה שזה המקום שאני יודעת שזה קורה.
לא, אבל...
אני אגלה לך סוד, לא רק עם אתיופי, גם עם ספרדיה או ספרדי, זה גם יושבים ש... לא, לא יגיעו לשם בכלל.
ואשכנזיה, אותו דבר, סליחה. יש אותו סיפור
בצד השני. יש סיפור, יש סיפורים דומים אצל כולם.
בדיוק. זה קרה אצלי.
זה רק
קרה אצלי, שאמא שלי הייתה אשכנזיה ולא קיבלו אותה.
אבל זה היה.
לא, זה לא היה אז.
זה בכל המקומות, בכל העדות.
מגליציה עם רומניה זה אף פעם לא הלך. וכולי. זה לא משנה, זה לא משנה. אז אם זה בגלל זה... בסדר, אבל... קודם כל, צריך להכיר בעובדה הלא פשוטה הזאת.
שאנחנו גזענים.
לא, זה בדרוק, זה בסדר.
זה ידוע, זה...
אני אגלה לך, זאת אישי.
קודם כל, אנחנו לא. אנחנו לא. זה כדי לקיים ואהבת לרעך כמוך. בכל ההידורים האפשריים. ברור, בסדר, מה זה? אבל מבחינת הנוער, התגובה היום היא חריפה ביותר. חיפה ביותר. באותו רב שדיברתי איתו אתמול, הסביר שכאשר הוא פוגש אנשים כאלה, והוא פוגש לא מעט, כאשר הוא מספר להם את הפן השני, אז אומרים לו, אתה מזייף. אתה מזייף. זה לא כפי שאתה אומר. זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע שאני הולך ליפול. הם הצליחו להשחיש את זה עד כדי כך שהוא לא מוכן אפילו להסתכל על אותם מקורות. נגיד שהוא בא ואומר, בסדר, יש מחלוקת, כן? אבל מה לעשות שכאשר בודקים את הפסוקים ודברי חז"ל, זה לא מופיע, השיטה המפחידה הזאת. יש לה אפילו... אם אנחנו מדברים על התקופה שלנו, אפשר לתת אפילו את התאריך כמעט המדויק להמצאת השיטה הזאת. זה בעקבות התהליך של החילון, כפי שמתחילים, אז זה לא, אתם יוצאים לתרבות רעה.
השכלה
וכל מה שרוצים. יוצאים לתרבות רעה. ואז התחילו להדגיש את הנושא הזה שוב ושוב 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 ושוב, כי מה לעשות, אנשים לא הקשיבו. היהודים בחרו מהרבנים שלהם במאה ה-19 על ידי הגירה לארצות הברית. תוך 60 שנה, 2.5 מיליון יהודים עוזבים את אירופה לכיוון ארצות הברית, ועוד 500,000 מתפזרים בין אנגליה, מערב אירופה וארגנטינה.
ואז יש
התבוללות. לא, זה לא בגלל התבוללות, כדי לצאת מהתחושת החנק הזו. יש מכתבים, יש מכתבים של רבנים, גדולי הדור דאז, כן? שמתארים את התהליך. צריך לקרוא את החומרים האלה. איך הכל מתפרק להם? זה עוד יותר נכון בעקבות מלחמת העולם הראשונה. כי במזרח אירופה, מה שקרה בפולין, ליטא, וזה, זה שהיהודים בחו מי לצד הגרמני, מי לצד הרוסי, כדי להינצל מהקרבות. כל הישיבות התפרקו. כל הישיבות התפרקו בתקופה ההיא. הרוב הלך לכיוון אוקראינה, דרום אוקראינה, אודסה. מיעוט שבמיעוט לכיוון גרמניה.
אז כולם הלכו עם הרבנים שלהם?
לא! הבחורים בחרו. הרבנים, הם לא שאלו.
הייתה להם סיבה אחרת לברוח, מי שאל הרבנים?
שום סיבה אחרת. הם לא היו בני גיוס. הגיוס מתחיל ב-1919, עם ההקמה מחדש של פולין, עצמאית. מי שהיה בצד הרוסי, היה לו פטור גורף. בסדר? אז לא בגלל זה. בחו כי החזית, מה לעשות? עברה ממקום למקום, אף אחד לא עשה חשבון לאף אחד בדרך. והרבנים מתכוננים על הדבר הזה. איך אנחנו נצליח להקים את הישיבות בחזרה? ואיך אנחנו נצליח להפוך להיות הדמות הדומיננטית שוב בקהילות?
איבדו את השליטה.
איבדו את השליטה לחלוטין. זה גם מסביר חלקית את התגובה שלהם 20 שנה אחרי זה, כאשר שוב פרצה המלחמה. והסירוב למשל הקשני של חלק גדול מגדולי ליטא לאפשר לתלמידים שלהם ליהנות מהסרטיפיקטים שהיו מוכנים מה שהכל קראו לשר הזה דפטיג כן מספר בזיכרונות שלו כן, 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 חוץ מישיבת מיר.
ניצלו.
חוץ מי, בסלובודקה חלקית.
הרבנים
אמרו,
זה
גל
וזה יעבור, תישארו במקום.
למה תישארו במקום? כי לפני 20 שנה ברחתם. ואנחנו איבדנו אתכם לזמן ממושך.
זה מה שמומן היום בצרפת, בקהילות.
זה אותו דבר.
אתם עוזבים אותנו, מה ישר מהקהילה בכלל?
נכון, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה אותו דבר.
זה מה שהם אומרים היום.
האם היה קשר בין מה שהם אמרו ובין המציאות? זאת השאלה הגדולה.
אם אפשר לקשור את זה בזה?
פעם סיפר לי איש מבוגר מאוד, שלמד באחד מהישיבות בין המלחמות, אמר לי, אני אגיד לך מה היה. היה לנו שני ספרים. הגמרא והקפיטל של קרל מרקס. וכך למדנו. שמענו את השיעור של ראש הישיבה, ובחברותה למדנו את הקפיטל. שאלתי אותו, למה לא ספר של הרצל? אומר, באותה תקופה חשבתי שיש גבול. לא עד כדי כך. כמה שנים אחרי זה, הבנתי ש...
הרצל היה חשוב.
כן. האם ראש הישיבה היה יודע? בוודאי שלא. לא ידעו, לא ידעו. או שעשו את עצמם כאילו לא יודעים. זה אותו דבר מבחינה זו.
היום יושי ישיבה לא יודעים שמתחת לגמרא הנוער מחזיק ספרים אחרים, לא עלינו?
יכול להיות שחלק משלה את עצמו עדיין. כן? אבל השאלה האמיתית זה מדוע הגיעו לנקודה הזו. זה אומר שמה שהם שמעו מראש הישיבה כבר לא היה רלוונטי, ומכיוון שתורת המוסר חלחלה בכל הישיבות, כולל אלה שהתנגדו לתורת המוסר, ושם הם שמעו כל יום חצי שעה של שמוץ, ונאמר להם שם שאוי ואבוי אם אתם עושים, אז אמרו אנשים, סליחה, איפה התקווה? הציונות לא רצו לשמוע, כי בכל זאת זה, אבל אי אפשר לוותר לגמרי לתקווה. אז יש עוד יהודי, ניקח את הספר שלו. לאחד מהספרים הכי פופולריים בכל יהדות פולין וליטא, התרגום ביידיש החלקי של הקפיטל. וגם המניפסט של המפלגה הקומוניסטית גם כן זכה לתרגום ליידיש על ידי הבונד ועל ידי הסקציה היהודית של המפלגה הבולשוויקית. כן? כן.
אני שונאת להרגיש טיפשה, אבל אני לא מצליחה להבין שום דבר. אתה אומר ששיטת המוסר היא איזשהו עיוות, וזה מה שגורם למצב של הנוער היום. עד כמה שאני קראתי בחומש, והיה אם שמוע תשמעו, והיה אם לא שמוע תשמעו. כלומר, יש סכום בעונש מאת הקדוש ברוך
הוא. בוודאי.
יש חובה לקיים את המצוות.
נכון.
אם אתה רוצה להוסיף לזה גם את הפן הקבלי, אז בכלל הסתבכת, כי אז כל דבר שאתה עושה פה משפיע לרעה גם למעלה.
כן.
אז בכלל אתה אשם שאתה גם מקלקל למעלה ולא...
לא, 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 כי יש מושג שנשקף לחלוטין, בעולם האשכנזי בעיקר, זה המושג של שמחה של מצווה. יש כאן שתי תפיסות שונות והן באות לידי ביטוי לא עלינו בזמן האבל למשל. איך אפשר להסביר שבסוף השיבה, ואפילו לפני סוף השיבה, כבר עושים סעודה? אשכנזי ששומע את הדבר הזה רותח בפנים. יותר, זה קודם כל הוא רותח. אחר כך, כולל החסידים. שמחה של מצווה. למה אני לא יכול להסביר למישהו בעולם אשכנזי בעיקר שלאכול זה לא דבר מגונה, אלא יש דרך לאכול בצורה כזו שזה מביא לידי שמחה. לא עוללות, אלא שמחה אמיתית. כן, אבל לא. יש רק את הפסוק המקביל בעירה. כן. זה האסון הגדול מבחינה זו. כדי להחזיק את האנשים, כי באמת כנראה שהלחץ היה גדול מצד המודרנה, כן? אז הדגישו פן מסוים. ועם הזמן זה הפך להיות כמעט הפן הבלעדי הקיים. וכי הסכנות האלה לא היו בזמן הרמב״ם? היו, אבל הוא ידע להתמודד.
הרמב״ם מדבר על שמחה?
הרמב״ם מדבר על... לא, מדבר על מה שצפוי לך בגיהינם. נתחיל מזה.
לא.
לא מדבר. אז אפשר לבוא להגיד שהוא היה בור ועם הארץ, כנראה שהוא לא ידע. אבל לא חושב שבדרשות שלו הוא מזכיר כל יום הצועה הרותחת וזה, לעומת מה שקורה היום, שככה מנסים להפחיד את האנשים ולגרום להם ל... איזה?
לעבוד
בעירה. לעבוד בעירה, וכאשר הנוער רואה את הדבר, את ה... שהוא לא מסוגל, כי הנוער הזה הוא לא... הוא אמיתי, הוא כן. הוא רוצה דברים שבאמת אפשר להתמודד איתם. לא, 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 זה לא עניין רק של... לא חייבים להגיד לדעת. אם משהו הוא...
נראה לו לא הגיוני, נראה לו לא הגיוני.
כן, אבל כאן מדובר על משהו ש... שוב, איפה אני שם את הרף? איפה אני שם את הרף? באיזה גובה?
איפה אני
שם את
איזה גובה? הרף הוא אני.
לא, לא, הרב זה הדרישה שאני דורש. אז הרמק בא בגישה חיובית. וזו הגישה של המקובלים. הוא בא ואומר, יש... הקדוש ברוך הוא השותף שלך. יש לו אמפתיה כלפי הבריאה שלו. וכאשר אתה עושה משהו שאתה לא אמור לעשות, אז הוא שותף שלך בצער, והוא מרגיש, ככה אומר הרמק בתחילת הספר, אלבון. אבל לא במובן השלילי, אלא במובן הזה שכשותף או כשותפים, אנחנו כרגע במקום להתקדם, מתפרפרים. אז בוא נהיה שותפים אמיתיים. אני כבורא מאמין בך, עובדה, אני בראתי אותך במקום מסוים, בזמן מסוים, עם נתונים מסוימים, ויש לך משימה שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותה. אז בוא נראה איך אפשר ביחד למלא בצד הטוב ביותר, את המשימה הזאת. ושוב, אני יודע שקשה, שזה אתגרי, שאתה עלול ליפול, אבל אני כבר גם מסביר לך מה צריך לעשות במקרה הזה.
הנוער מקבל את הרישה ולא מקבל את הסיפה שלך. כי אז הוא אומר, מה אני צריך לעשות, מה המשימות שלי, הוא לא אמר. זה אתה ימצא
מי לא אמר, מי לא אמר.
אותו בורא, שאני מקבל שהוא קיים. כך אומר הנוער. הנוער אומר, אני מקבל שיש אלוהים והכל בסדר, יופי. אבל המשימות, כמו שהגדרת עכשיו, הן משימות שנקבעו על ידי כמה חכמים.
לא. לפני שאני בא ומדבר איתך על אותם פרטים שמופיעים כאן בשולחן האור, אני צריך להסביר לך מי אתה. וזה מה שחסר היום. מדלגים מיד ומגיעים למשימה. לפרטים, פרטי פרטים במשימה. אז קודם כל אני אסביר לך מי אתה. אבל בשביל זה צריך ללמוד אחרי היום אומר מניטו, המקרא כמקרא, לא כמבוא לשולחן ערוך. ללמוד את המקרא כמקרא, זה מקצוע בפני עצמו, וזה המקצוע שנעלם מכל הישיבות.
כל
עוד
אמרת,
תורת
משה והרון, על פי הבאי.
כן, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
הם לא לומדים בכלל מקרא.
זה בדיוק זה.
הם לא מסתפקים בפרשת שבוע.
פרשת שבוע זה לא ללמוד מקרא, זה לשמוע איזושהי דרשה, סביב איזשהו מדרש במקרא הטוב, וזהו. זה לא זה. אם אני מדלג על השלב הזה, מה שאתה אומר נכון. למה עליי לעשות משהו? לא יודע. אז אני לא רוצה לעשות. קודם כל תסביר לי מי אני. כי כל מה שאני יודע זה שאני בן אדם. אז יש עוד הרבה בני אדם בעולם שמסתובבים, אוכלים את כל מה שאפשר, עושים מה שאפשר, נראים לי מאושרים ביותר, ואני האומלל. ואל תגיד לי התשובה הסטנדרטית, מכיוון שאתה יהודי אי אפשי ואי אפשי, אפשי ועוד איך שאפשי. זה כאן, וזה המפתח מבחינת מנית הוא השלב הנדרש ההכרחי כדי להגיע אחר כך לשלב השני, ומתוך הידיעה וההבנה של מי אני, אז אני אגיד לך עכשיו כשותף של הבורא, כן? כך צריך לעשות. אבל אני לא אצמצם את מה שצריך לעשות לאותם סעיפים שיש בשולחן ערוך. כי התורה זה חיים. זה לא רק ארבע חלקים של שולחן ערוך. מה שקרה לנו במהלך הגלות, הוא שאנחנו מלית ברירה צמצמנו את ממדי התורה לאותם מהלכות שיש בשולחן ערוך. לא היה לנו מדינה, לא היה מושג כזה של, למשל, קדושה טבעית. זה היה חידוש של הרב קוק, כן? אני בטוח שאם היו אומרים את זה לפני 2500 שנה או 2000 שנה לחז"ל, קדושה טבעית, הם אומרים פשיטה. אנחנו חיים כאן, מגדלים פירות, ירקות וזה, מה זה הסיפור הזה? כשהגיעו לבבל התחילו להבין. הסביבה היא עוינת. אז מצמצמים, מסתגרים. ומניטו מספר שפעם הוא הלך לפוסק גדול מאוד עם שאלה. שאל את השאלה, אמר לו, אותו פוסק, זה לא כתוב בשולחן ערוך. הוא אומר, תודה רבה, זה אני יודע לבד, אני לא צריך אותך. אני מצפה ממך להגיד מה עושים במצב הזה. הוא אומר, זה אפילו לא כתוב בנושא הכלים של השולחן ערוך. הוא אומר, גם זה אני יודע? אבל אני מצפה ממך וזה. אומר, מה אתה רוצה ממני? זה הטרגדיה.
זה לא כתוב,
לא יודע. לא, זה לא רק שלא יודע. לא מעניין אותו. מול ההתחדשות של החיים, לא רוצה. אני רוצה, טוב לי עם מה שאני יודע. ארבע עמות של ההלכה של... של המצומצמת.
מקווה
את עצמו. תורה זה חיים. חיים זה מתחיל בחטא. זאת אומרת, זה מעגל שלם, זה תפיסה אחרת לחלוטין. אבל אני חייב להסביר לך קודם כל מי אתה. איך אני יכול להגיד לך שמה עשית זה חטא, אם אתה לא יודע מי אתה? אם אתה חושב שכולם שווים, או זהים, סליחה, לא שווים, זהים, כן? נכון, בן אדם זה בן אדם, אין הבדל, מספר רגליים זה יהיה פחות או יותר, עיניים ובסדר.
במה אני שונה?
יפה, בשביל זה צריך ללמוד מה שמניקו, מה שמניתו מכנה בשם תורת התולדות. מדוע היה בשלב כלשהו של ההיסטוריה צורך להמציא עם מיוחד שנקרא עם ישראל? אם אתה לא לומד את הדבר הזה, אם אתה חושב שזה מובן מאליו, אתה תגיע למצב שתיארת. הטרגדיה במובן הזה, זה מה שקורה במרכז הרב ומכל הישיבות מסביב, בעקבות ההוראה של הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, של להתחיל את הלימוד ילך לך. לא, צריך ללמוד את מה שקדם, זה פרה-היסטוריה. ככה אומרים בשם הרב צבי יהודה. ככה אומרים בשם הרב צבי יהודה, ואפילו הוא אמר את זה. רק שכנראה אנשים דילגו על כמה אמירות מסביב. כן.
השיחות של הרב צבי יהודה מופיע, פרשת בראשית, פרשת נוח, הוא לא דילג.
ככה אומרים בשם הרב צבי יהודה. לא, לא, אני אומר. זה חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, כן? מה לעשות שמניטו שלמד ביחידות עם הרב צבי יהודה כמה וכמה שנים, בין היתר יעסקו בנושאים האלה. אבל ככה, למה? כי זה בא מתפיסה שאומרת, ברור, הנוח שלנו הוא יהודי, נקודה, הוא יודע מה זה להיות יהודי. שוב, זה מתגלגל.
ילך לך.
כי נגיד שרץ יהודה אמר את זה לבחורים שהגיעו אז לישיבת מרכז הרב. 10-12 בחורים בשנה. כן? זה לא הייתה ישיבה מי יודע מה מוכרת וגדולה עד תחילת שנות ה-70, כן? שוב, הגיעו אחרי שכבר למדו במקומות אחרים. אולי היה מקבל מישהו שלא בא מישיבה אחרת. אז הוא רצה להתרכז בנושאים מסוימים, אבל בין להתרכז ולהגיד, זו השיטה החל מהגן דרך כיתה א' עד י' ב', יש הבדל. יש הבדל. אז עכשיו באמת שאלה, מי אני? מי אני בתור אדם ומי אני בתור יהודי? מי אני בתור אדם, אז אני יכול למצוא תשובות
בכל העולם,
ולפעמים זה הרבה יותר מעניין, כן? ומי אני בתור
יהודי? למה אני צריך להיות יהודי? זו השאלה
של... לא, למה אני צריך להיות? אני יהודי, אבל מה זה אומר? כן.
זו הסיבה היחידה שאני יהודי.
יפה, יפה.
אני רוצה להיות כמו כל העולם.
יפה, בסדר, בסדר.
ואני מאמין שיש אלוהים. יש כוח עליון, נקרא.
בסדר, אני...
שמנווט את הכל, אבל זה נגמר הסיפור. הוא לא נתן מצוות, הוא לא נתן הוראות.
בסדר, בסדר, בסדר. כי לא למדת את הדברים החשובים ביותר. בסדר? זה מה שקורה וזה המצב. מה שמעת במקום זה? מכיוון שאתה יהודי, תיזהר, לא רק תיזהר. יש הביטוי הזה, שהוא ממש המצאה מודרנית, של העת החדשה, כן? לצאת ידי חובת כל השיטות.
כן, זה משהו. זה מיוחד מאוד הסיפור הזה.
לצאת ידי חובת כל השיטות.
זה בדיוק כמו שיש לך על מי לסמוך.
לא, לא. זה,
זה,
לא, 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 אתה לא מדייק. יש לך על מי לסמור, והמחמיר, תבוא עליו הברכה. פעם היה כינוס על השמיטה, ובא הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, והסביר במשך שעה פלוס מדוע צריך לסמור על היתר המחירה. נימק את זה בכל הכיוונים האפשריים.
והמחמיר.
ובסוף סיכם, והמחמיר... כולם יצאו משם, מה אמר הרב? אי אפשר לסמור, צריך להחמיר. לא, זה מעניין.
אבל זה לא
חדש,
גם השולחן ערוך אומר את זה.
אז שולחן ערוך אומר את זה. שהמחמיר יבוא עליו ברכה?
לא מחמיר.
לא ראיתי את זה בשולחן ערוך. לא, לא, זו תופעה חדשה. לצאת ידי חובת כל השיטות.
מי
המציא
את התוספת הזאת?
זה התוצאה הישירה של הפסיקה האשכנזית.
זאת החומרה, לצאת ידי חובת.
לא, זה לא חומרה. יש שתי שיטות בפסיקת ההלכה.
זה לכולה.
יש שתי שיטות בפסיקת ההלכה. והשורש של השיטות האלה זה כבר בראשוני הראשונים. יש בעולם הספרדי, לא, אני אתאר את זה ככה. יש סוגיות סותרות בגמרא. פוסק ספרדי מקורי יכריע. זה נגד זה. פוסק אשכנזי יגיד, בוא ניישב את הסתירה. זה ההבדל בין שיטת התוספות בצד אחד, בוא ניישב, או השיטה של הראשונים הספרדים. כולם חותכים. בלי שום מיסוס, יש כללים, אבל חותכים. הרמב״ם הוא חד וחלק, הרשב"א הוא חד וחלק, הריב"א הוא חד וחלק, גם מרן שולחן ערוך חותך, לפחות בבית יוסף.
אבל גם יושבים בשביל לחתוך.
מה?
יושבים את הסוגיה בשביל לחתוך.
מה עושים?
אתה אשכנזים
מיישבים את הסוגיה ולא חותכים. ונשארים... לא, ונשארים בצריך עיון גדול. גדול.
נשארים
בצריך עיון גדול. ואם צריך עיון גדול, אז אני אאמץ את כל החומרות של כל השיטות, ואני אגיד צריך לצאת ידי חובת כולם.
זה נאמר.
בודדים, בודדים
בעולם. חיים, זה הרב עובדיה יוסף עושה את זה. הוא לא פוסק לשולחן ערוך, הוא גם מביא את רבי חיים דוד אזולאי, הוא מכניס גם דברים מהקבלה, ואז הוא פה, ואז הוא... זה לא שכאילו לוקח את השולחן ערוך והלחק עם זה, הוא גם מכניס אלף ואחת שיטות, הוא מתרץ.
לא, 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 אתה טועה. אתה טועה.
יש מבוא מדהים של הבן שלו, הרב יעקב יוסף, מופיע גם באינטרנט, שהוא מסביר בדיוק את פסיקת ההלכה שלו. הוא מביא ביחד, הוא מביא את החידה.
לא, 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 אתה טועה. הוא מביא את כולם שלא תבוא ותגיד, אתה לא לקחת בחשבון איזושהי דעה דחויה, ועל סמך זה אני רוצה להקשות עליך.
הוא אומר, ראיתי את הכל, אבל פסקתי.
כן, 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 והוא פה...
יש דברים שהוא גם הולך...
אתה לא תמצא...
הוא אומר, כדי לצאת חובה את כל השיטות, אז אני גם מביא את דברי הזה ודברי הזה, והלכה ככה.
לא, 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 לא. הלכה ככה זה פוסק, זה לחצוך.
פוסק.
ומולו פוסק אשכנזי, יבוא ויגיד, צריך עיון.
אני חייבת לומר לכם בסיכום, מה ההבדל בין ספרדי לאשכנזי? ספרדי יש לו קונטקט עם הקדוש ברוך הוא, ולאשכנזי יש קונטרקט עם הקדוש ברוך הוא. זה כן נכון, חוזה הוא צריך להיכנס ככה.
לא, זה...
כל הזמן להיות הספרדיות, הספרדיות. די, כבר די. כל אחד יש לו את התכונות שלו, את התכונות,
יש,
משהו היסטורי, אבל לא להגיד, אני יודע והוא פחות.
יש,
לא עניין שהוא יודע,
כן, זה שיטה.
לא, 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 יש, יש.
זה שיטה, זה לא
רק
אני יודע.
לא, את טועה, את טועה. יש סיבות היסטוריות שגרמו להתנהגות הזו.
והבסיס,
הבסיס הוא אותם נסיבות היסטוריות שגרמו. כן?
לפסוק הלכה זה אחריות, ולא כל אחד מוכן לקבל
הלכה. אז אתה לא חייב להיות פוסק הלכה.
בדיוק.
אז אל תנסה. לא כל אחד חייב להגיד את דעתו בכל נושא. זה דבר אחד.
הבעיה שלא פוסקים, אז מאשרים את האנשים באוויר.
לא, זה לא שלא פוסקים. זה לא שלא פוסקים. זה שאומרים צריך לצאת ידי חובת כל השיטות. כן.
אבל לצאת ידי חובה, למשל, אני לוקח את דיני תקיעה שופר.
כן.
אני חושבת שזה חזל קבוע שצריך לשמוע 100 קולות.
כן.
כי לא יודעים אם זה ככה או זה ככה. אז בואו נעשה גם לבד וגם ביחד וגם כדי שנתקיע...
אבל הגמרא כבר אמרה, זה לא...
זה המשנה.
כן, אבל הגמרא כבר אמרה, זה לא המצאה של הפוסקים. אני מדבר על דברים הרבה יותר פשוטים, כן. איך אני יכול ליישב בין שחיטת חב"ד ובין השחיטה המקובלת לפי ההלכה האשכנזית? מה? בדיוק. זאת הדרך היחידה.
בגלל זה גם הצמחוניות מתפתחת בארץ.
אבל אי אפשר, לפי דעה אחת הסכין היא לא קשרה, ולפי הדעה השנייה היא כן. איפה כאן זה? צריך לחתוך. כן? אז מה זה, מה זה כאן אומר לצאת ידי חובת כל השיטות?
לא לאכול בשר.
אבל
עובדה
שיש אנשים שיוכלו כשרות מסוימת, כשרות אחרת הם לא יאכלו אותה.
זה חלק מהאסון
שקורה פה.
לא, זה לא משנה. לא, לא, לא.
בגלל שהם מקבלים את דעתך של מוישה ודעת.
לא, זה בסדר.
זה גם מופיע, איפה יש כשרות
לנהדות? לא, אבל שוב, אתם מפספסים את העיקר. מפספסים את העיקר. אין שום בעיה, אין שום בעיה שרב אחד יבוא יגיד כך, והרב השני יגיד כך. אין שום בעיה. אבל יבוא רב שלישי ויגיד גם זה וגם זה, כאשר אי אפשר, איך? אז בסוף אני לא עושה שום דבר.
כמו אפשר להגיד, כדי לצאת חובת כל השיטות, אני אוכל מהכל. אני פותר את כל ה...
זאת אומרת, יש, יש מצבים שבסופו של דבר גורמים, גורמים לך לא, לעשות. אז אתה לא חי. כי אני חושש. ממה אתה חושש? מהאפשרות של הכישלון? בדיוק. לא, 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 לא אני חושש כי יש שיקולים גם לשני ואני צריך להתמודד עם השיקולים שלו. אולי אני טעיתי בפסיקה שלי. אלא אתה חושש כי ביום שתגיע איפה שאתה תגיע, יגידו לך זאת אומרת, זה הפחד. זה האמונה. זה נקרא יראה.
וזה עובד.
לא יודע. בסוף אנשים אוכלים כל דבר. גם הדברים הלא...
יש פיתויים גדולים שאפשר לעמוד בהם.
הנה, זה שוב. חוזרים לאותו דבר, זה הכל קשור בסיפור הזה. כשאני שם את הרף 30 אלף רגל מעל הראש של כל אחד, זה מה שיוצא. בוא נצא ידי חובת כל השיטות. טוב. אז איך אתה עושה סלט ביצים בשבת? הבשר אתה כבר ויתרת. זה לא רק צמחוני, זה טבעוני כנראה. ובסוף גם כן על זה...
אתה לא עושה סלט
ביצים. מה? אז אתה לא עושה. אז גם זה אתה לא עושה.
הולך להיות
טבעוני. זה יותר בריא, זה בטוח.
לא יודע. אז מה נשאר? איפה השמחה של המצווה?
הצגה.
אה?
קנדה.
אה, הצגה, בסדר. אוקיי, אז תגיע מהר מאוד לשם. איפה השמחה של החיים?
הגדרה שלך שבשר זה
זה מה שחז"ל אומרים, אין שמחה אלא בשר ויין. לא, זאת אומרת, יש משהו באמירה הזאת, כן?
למישהו אין בשר, זה...
מה?
למישהו אין בשר.
כן, אבל מה שחז"ל רוצים לבוא ולהגיד כאן, יש צד חיובי בדברים האלה, לא צריך להסתכל כל הזמן ולחשוש. אני חושש, היהודי כל הזמן שלו חושש. אתה רואה מעט פסח, אז ברור ש... כאן יש מה לחשוש, כן? אבל המושג עצמו, איפה השמחה? איפה השמחה? פסח זה הפך להיות מה? תשעה באב זה כלום לעומת... כן? אז יוצא... איזה... יש כאן בעיה.
אז אולי יש את המושג, תעשה לך רב.
מה?
תעשה לך רב, אתה הולך ב...
כן, בסדר.
זה הפתרון?
נכון. כן, ומה כתוב שם? בהמשך? הסתלק מן הספק. אז מי שכותב צריך עיון גדול, הוא כנראה שהוא לא מסוגל להסתלק מן הספק, ולכן הוא לא ראוי בדברים האלה. מה לעשות? עדיף לבוא ולהגיד, אני לא יודע בתחום הזה, לא בקי. לא, יכתוב עשרות עמודים ויגיד צריך עיון. אז מתי אתה מסיים את העיון? מה התשובה? בינתיים תצא ידיעת חובת כל השיטות.
תשב את...
כן.
תשאיר עבודה על אחרים.
איך לפי זה אני כותב ספר תורה, למשל? לא יודע.
תכתוב כמה, כמו שאתה מניח תפילין של רבנו תם ורשי, אז תכתוב כמה ספרי תורה.
אבל במה אני קורא בשבת?
גם זה וגם זה.
איך? איך אני מברך?
בזה ככה.
אין לזה סוף, אין
לזה סוף. לא, זה כבר מה, זה בלתי אפשרי, לא? לא צריך להגיע לגיהנום, הגיהנום הוא כבר פה.
יש גם דעה כזאת.
זה מה שרבי נחמן אמר. שאלו אותו מה הוא חושב על העולם הזה. אמר, אני לא יודע איפה זה. עולם הבא אני יודע. כאן זה לא עולם הזה, זה גיהנם. מה? כן. אבל זה מה שרוצים עבור
העולם. מצווה להיות בשמחה.
תמיד.
הוא
חי בגיהנום בשמחה. תמיד, כן. אבל איפה זה? באמת שאלה טובה. הופכים את העולם הזה לגיהנום עבור השם. למה? החשש. תנר, זה נכון שיש חשש, אבל הוא נלקח בחשבון, זה בדיוק מה מה שחסר בהבנה של אותם אנשים. הקדוש ברוך הוא כבר לקח את זה, זה האימור שלו. בחירה חופשית, יש כמה סעיפים שם. אחד זה החשש. אתה טיפול, כן. האם כתוצאה מזה אתה נפול? לא. וזה, זה, זה בדיוק הנקודה. בין היהדות ובין הנצרות. לא רק שאפשר.
אתה לא במעמד מלכתחילה של
זה. אפשר לקום, ואם אתה אדם, אתה חייב לקום. תמצא בעצמך את הכוחות לקום. זה לא משהו שהוא לא יודע איפה. אפילו במצבים הכי גרועים, אתה תצליח בסופו, אם אתה רוצה, לקום. המקרה של רבי אליעזר בן תורדיה בגמרא. מה הוא לא עשה? הכל.
והתשובה שלא התקבלה.
בוודאי, למה לא? אפילו לגבי אלה שכתוב בגמרא, שאין להם חלק לעולם הבא, אחר כך הגמרא מצא כבר את הדרך להחזיר גם את מנשה. אמנם יש מחלוקת וזה, אבל המסקנה של הסוגיה היא ברורה מאוד. איך יכול להיות? הרי כתוב, משנה מפורשת, לא? ואילו הם שאין להם חלק לעולם הבא, מנשה. לא, זה שזה כתוב, זה לא אומר שזה נכון. ברור, מלכתחילה, כי זה הנקודה החיובית. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מלכתחילה. אתה רק יכול לאבד את זה. האם אני מאבד את זה כי עשיתי משהו? לא. הגמרא שואלת מיד על המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו הן שאין להם, האומר הן תחיית המתים מן התורה וכו' וכו'. שאלה הראשונה של הגמרא, וכל כך למה? ומניטו היה אומר את זה, רק גמרא יהודית יכולה לשאול שאלה כזאת. הוא אמר שטות. ובגלל זה אתה לוקח את העולם הבא שלו? הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
באמת, מה התשובה? באמת ש...
אז רק מי שיודע בדיוק מה שהוא אומר.
כדי להגיד שאין, אני צריך לדעת. מי שלא יודע, יכול להגיד מה שהוא רוצה, ממחר, עד, מהיום עד מחר בבוקר, זה לא יעזור, אומר שטויות. כדי להיות אפיקורוס צריך להיות תלמיד חכם. זה לא בור ועם הארץ. אז בגלל זה שהוא אמר איזושהי שטות, לוקחים ממנו את העולם הבא? אז מי שיגיד כן לוקחים, זה בדיוק אותה תפיסה שמלכתחילה אתה תחטוף. רק מחפשים את ההזדמנות, הנה הקדוש ברוך הוא עומד כאן מאחורי זה, מסתכל, הנה, כמו שוטר שיוצא פתאום ברחוב רבקה שמה בזה, כל בוקר, הוא אומר, מי? כן.
חסרים תלמידי חכמים שהם אפיקורסים? או אפיקורסים שהם תלמידי חכמים? לא חסרים.
לא יודע. לפי מניטו אין הרבה כאלה.
יוצאי בתי
מדרש
שהיו תלמידי חכמים ממש
ובעטו בתורה ומצוות? הם לא היו תלמידי חכמים. בזה דווקא הוא שם את הרף מאוד מאוד גבוה. כן? אלישע בן אבויה, כן.
הם לא למדו מספיק.
מה?
הם לא למדו מספיק.
כן, היה אומר, הם לא למדו כל צורכם או לא שימשו כל צורכם? כל צורכם. כי זה לא רק עניין של לימוד, זה עניין גם לראות. מה? על אחד אני זוכר שהוא אמר דברים מסוים. כן? אבל לרובם הוא היה אומר, הם לא שימשו. זאת אומרת, זה עניין רציני, זה שוב. איך אני מצייר את ריבונו של עולם?
צריך הפסל בכל תמונה,
וכבר... טוב, אבל הם מציירים לעצמם. שוטר שעומד בפינה ומחכה בענה. ותמיד הוא היה מזכיר שבמעדורות של השולחן ערוך שהיו בידם, היו שלוש אותיות בדף הראשון. כן? א', ת', ש'. ובאותיות קידוש לבנה. ושאל פעם את המלמד שלו בתלמוד תורה, מה זה? אז הוא אומר, אל תהיה שוטה. ראשי תיבות. אתה פותח את הספר, ובעזרת הספר הזה אתה יכול להוציא להורג כל אדם. אז אל תהיה שוטה. זה גישה אחרת לחלוטין.
להשתדל ללמד זכות.
לא, לא להשתדל זה כהשתדלות, זו מילה שהיא הייתה סנועה ממש עליו, זה לא עניין להשתדל, זה ללמד. עניין של הדעת שלא פוסקים לפי ספר. לא פוסקים לפי ספר. המסורת הייתה בצפון אפריקה, שהרב המלמד לא קורא מתוך ספר. מדוע? כי הם רצו להרגיל את היהודים שלהם לבוא ולשאול. כי אם אני רואה שהוא קורא מתוך ספר, אז אני גם יכול לקחת את הספר וללבד להגיד מה שכתוב בספר. אני לא צריך רב כדי לקרוא. אני צריך רב כדי לדעת מה לעשות. במקרים יוצא דופן, מצב חירום של ממש שהרב לא זמין מסיבה זו או אחרת, הולכים לספר. אני צריך להתחבר למישהו, לא למשהו. כל עוד אני מתחבר למשהו, אני מפחד מהמשהו הזה. זה איום ונורא. זה כאילו אני פותח ספר החוקים של מדינת ישראל. סעיף 274 לא רלוונטי לגביי, אז 278. בסוף אני תמיד אמצא משהו שאני לא בסדר. אז מה אני אומר? יש כאלה שיגידו בדיוק אני זורק את הספר הזה, ויש כאלה שיחקו את זה ברצינות, וכתוב חייב מיטה, חייב מיטה. אז אני מתאבל כל החיים שלי. אז איפה השמחה? אין שמחה יותר. למה אתה עושה את זה? כתוב. תראה, יש הרבה דברים כתובים, נכון? הם פותרים את החומש, מות ימות זה הביטוי הנפוץ ביותר, לא? ויש גישה אכן של קריאה לפי ההבנה הזאת. בסדר?
צריך לדעת גם לאיזה רב הולכים.
לא, צריך לדעת מה שחזל אמרו. סנהדרין שמוציא להורג פעם ב-70 שנה נקרא.
צריך.
באמת. למה?
לא מצאו לו איזשהו זכות להוציא אותו מה...
כי אנחנו לא במצב הזה. מה הערך החינוכי, השואל מניטו, של להוציא להורג מישהו כאשר יש רציחות כל יום? שום דבר. שזה חברה מתוקנת ויש אחד פעם ב... אז זה יכול לשמש כדוגמה. אבל שזה מעשה של יום יום, מה?
בגלל
זה שרבו מרצחים... כן, נכון, נכון.
כן,
הוא
היה אומר גם שהביטול עונש מוות זה לא סימן
שהחברה... להפך, אלא הידרדרות.
זה בגלל...
נכון, נכון, נכון. ולכן יש את הכלל של עין תחת עין, ויש את ההלכה של הפיצוי. זה לא מבטל את הכלל. אבל כאשר אני לא במציאות מתוקנת, אז אני חייב לדעת לפי המציאות שעכשיו זה יהיה פיצוי כספי. אז מצד אחד אני רוצים לטעון שאנחנו בחברה אידיאלית, מצד שני אומרים אנחנו מקולקלים כל היום. הם צריכים להחליט. או זה, או זה. אבל שוב, צריך לצאת ידי חובת כל השיטות כנראה. טוב.